אנחנו נמצאים בעמוד 10 לסיכום של מסורת ומהפכות. השינוי במעמד היהודים בעת החדשה, כשאנחנו מדברים על העת החדשה, זה המאות ה-18 וה-19. דיברנו כבר על רעיונות הנאורות שצמחו באותה תקופה, כמו כבוד האדם, כמו שוויון, כמו הפרדת רשויות, אוקיי? אז הרעיונות האלה התפשטו באירופה, הם השפיעו על כל החברה באירופה, כולל על היהודים. בואו נלך שנייה קצת אחורה, לפני העת החדשה. לפני העת החדשה, המעמד המשפטי של היהודים היה לא כל כך טוב, אוקיי? מה זה אומר? אנחנו עושים הבחנה בין היהודים באירופה ליהודים בארצות האסלאם. באירופה, לפני העת החדשה, לא האמינו בשוויון בין בני האדם. היו מעמדות בחברה. ככל שאדם נולד למעמד גבוה יותר, כך היו לו יותר זכויות ופחות חובות. וההפך, ככל שאדם נולד למעמד נמוך יותר, כך היו לו יותר חובות ופחות זכויות. למדנו על זה. היהודים היו קבוצה נפרדת שהיה לה מעמד נחות. היו להם מעט זכויות והשפילו אותם. המעמד שלהם השתנה מארץ לארץ שבה חיו, וגם בהתאם לתקופה. מה הדוגמאות? למשל, גירשו אותם ללא כל סיבה מיוחדת. זה קרה בעבר גם בצרפת, גם באנגליה, גם בספרד. כמובן, אני מדברת על התקופה שלפני העת החדשה, אוקיי? לפני המאה ה-18 וה-19. הרשו להם לגור רק במקומות מסוימים. אסרו עליהם לעבוד בחלק מהמקצועות, וגם הם חויבו במיסים מיוחדים. למרות כל מה שאמרתי עכשיו, בדרך כלל הקהילה היהודית נהנתה מאוטונומיה. מה זה אוטונומיה? זה החופש לנהל את עצמה. הייתה ליהודים סמכות, למשל, לגבות מיסים בקהילה, להכריע בסכסוכים ועוד ועוד. סתם לדוגמה, אני אומרת לכם, למשל, היה סכסוך בין שני יהודים. למי הם הלכו? הם לא הלכו למוסדות המשפטיים של המדינה, הם הלכו אל הרב, אוקיי? בארצות האסלאם השפילו את מי שלא היה מוסלמי, וזו הייתה הוכחה לעליונות האסלאם. לגבי יהודים, מה היה? מצד אחד, הם נחשבו לבני עם הספר, ולכן הוגדרו כבני חסות. בגלל זה הם זכו להגנה על חייהם, לחופש דתי ולאוטונומיה קהילתית. מהצד השני, הם לא קיבלו את האסלאם, ולכן התייחסו אליהם כבני מעמד נחות. קראו להם בני קופים וחזירים. היהודים חויבו במס מיוחד שנקרא מס גולגולת. היו תנאים בארצות האסלאם שנקראו תנאי אומר, זה היה כמו חוק כזה, אוקיי? למעשה אלו תנאים שהגבילו את היהודים בתחומים רבים. נאסר עליהם לבנות בתי כנסת חדשים, נאסר עליהם לבנות בתים גבוהים מבתי המוסלמים, לרכב על סוס או לשאת חרב. היהודים חויבו בלבוש מיוחד, והם חויבו להשתחוות בפני כל מוסלמי שעובר. היו מדינות שהקפידו יותר על הכללים האלה, והיו מדינות שפחות. מה קרה בעת החדשה? בעת החדשה אנחנו רואים שינוי מאוד מאוד משמעותי ביחס של היהודים. זה כמובן לא קורה בבת אחת, זה כמובן לא קורה בכל המדינות, אוקיי? החל מהמאה ה-18, בגלל הנאורות, השתנה היחס ליהודים. תזכרו במה שלמדתם על עקרונות הנאורות. המעשים והאמונות החלו להיות מושפעים מערכים כמו חופש, חירות ושוויון של כל בני אדם. סובלנות כלפי שונות של אנשים ועוד. כמובן שהשינוי הזה ביחס ליהודים, כמו שאמרתי, לא קרה בבת אחת וגם לא בכל מדינה בהם חיו. השינוי ארך זמן, לאט לאט חוקקו חוקים בכל מיני מדינות, עד שבסוף היו מדינות מסוימות, אוקיי? מסוימות, שנתנו ליהודים מה שנקרא אמנציפציה, שזה שוויון זכויות שקבוע בחוק. אתם לא צריכים לדעת להכיר את כל המדינות. אתם צריכים להכיר מדינה אחת בארצות האסלאם ומדינה אחת ממרכז או מערב אירופה. אני בחרתי ללמד על צרפת, אוקיי? צרפת הייתה המדינה הראשונה שהעניקה אמנציפציה ליהודים, וזאת על רקע המהפכה הצרפתית. אתם למדתם שבמהפכה הזו קיבלו אזרחי צרפת את הצהרת זכויות האדם והאזרח, שנתנה לכל האזרחים זכויות. אבל למרות זאת, היהודים לא זכו מיד לשוויון. הצרפתים רצו שהיהודים יוותרו על הזהות הלאומית היהודית שלהם, ישתלבו בצרפת ויביעו נאמנות והזדהות מוחלטת עם העם הצרפתי. לכן הם נתנו אמנציפציה בשלבים לקהילות יהודיות שהיו מוכנות להתאמה בחברה הצרפתית ולוותר על האוטונומיה הקהילתית שלהם. נפוליאון, שהיה שליט צרפת בתחילת המאה ה-19, רצה שיהודים ישתלבו בצרפת, אבל פחד שהם לא באמת מתכוונים לעשות זאת. ולכן הוא הוציא את הפקודה שנקראת הפקודה המחפירה. זו פקודה שהמטרה שלה הייתה לשלב את היהודים, אבל בעצם מה שהיא עשתה, היא הגבילה את הזכויות שלהם, ולכן היא נקראה כך. הפקודה הזו הוגבלה ל-10 שנים, ואחר כך האמנציפציה הייתה אמורה להתחדש. הפקודה המחפירה הייתה בעצם פגיעה זמנית בשוויון ליהודי צרפת. צרפת השפיעה על מעמד היהודים בעולם כולו. למה? צרפת, מזכירה לכם, הייתה מעצמה מאוד מאוד גדולה שכבשה שטחים רבים גם באפריקה, למשל, בסדר? היא הביאה לשם את בשורות השוויון. גם מבחינת חוקים שחוקקה במדינות שכבשה, וגם מבחינת רעיונות חדשים שהביאה להן. דוגמה, למדינה שהיא כבשה, שנמצאת תחת הקטגוריה של ארצות האסלאם, היא אלג'יריה, אוקיי? מה שקרה זה שגם כשהתפשטה אמנציפציה באירופה, המוסלמים לא העלו בדעתם להעניק שוויון זכויות ליהודים, בגלל שרעיונות הנאורות עוד לא הגיעו לשם. אלג'יריה, כמו שאמרתי קודם, נכבשה על ידי צרפת בשנת 1830. ואז ב-1870 ניתנה אזרחות צרפתית מלאה לכל היהודים. אוקיי? הפעולה הזו של מתן האזרחות הצרפתית ליהודים נקראת פקודת קרמיה, על שם שר המשפטים היהודי של צרפת שפעל להענקת האזרחות, אדולף קרמיה. אוקיי? שימו לב, אדולף קרמי היה צרפתי, תראו לאן הוא הגיע. הוא הפך להיות שר המשפטים. הרי אם לא הייתה אמנציפציה ליהודים בצרפת, הוא לא היה יכול להגיע למעמד הזה. עכשיו, האזרחים היהודים שחיו באלג'יריה, ברגע שהם הפכו לאזרחי צרפת השלטת, הם זכו למעמד גבוה, אוקיי? אפילו יותר משל המוסלמים המקומיים, שהם היו אזרחי אלג'יריה הנשלטת. איך למעשה, עכשיו אנחנו ככה קצת נסכם את זה, איך למעשה השפיעה האמנציפציה על החברה היהודית? נחלק את זה לשתי קטגוריות. אחד זה השפעה על הפרט, אוקיי? כלומר על האדם הבודד, ושתיים, ההשפעה על הקהילה היהודית עצמה, אוקיי? אז מבחינת ההשפעה על הפרט, מרגע שהעניקו ליהודים אמנציפציה, בעצם לא דרשו מהם להתנצר כדי להשתלב בחברה הכללית, מה שגרם להם לרצות להשתלב בה. על פי החוק, הם יכלו למשל להתלבש כרצונם, לגור איפה שרצו ולא רק באזור המגורים של יהודים, לעבוד במה שרצו, אוקיי? בניגוד לעבר שרשו להם לעסוק בהלוואה בריבית וברוכלות בעיקר. השינויים האלה ביחס אל היהודים גרם לשינוי אורח החיים של היהודים. היהודים החלו לדבר בשפת המקום, תלוי איפה הם היו חיים, אוקיי? הם התחילו לדבר גרמנית, צרפתית, איטלקית או אנגלית. רוב השמות הפרטיים כבר לא היו שמות יהודים. הלבוש המסורתי השתנה ללבוש שהיה מקובל בחברה הכללית. כתוצאה מכל מה שפורט, יהודים, חלק מהיהודים, כן? נלמד על זה בהמשך, התחילו להתבולל וניסו לגויים. היו כאלה שאפילו התנצרו, כי למרות שהיה חוק שקבע שהם שווים, בחברה הכללית ביומיום לא תמיד התייחסו אליהם כאל שווים. מבחינת ההשפעה על הקהילה היהודית, האופי של הקהילה היהודית מאוד השתנה. דבר ראשון, אתם למדתם כבר קודם שהם נדרשו לוותר על האוטונומיה של הקהילה. לפני האמנציפציה הקהילה היהודית הייתה קהילה נפרדת, מלוכדת, יחסית סגורה, שניהלה את עצמה. כדי שהיהודים יקבלו אמנציפציה, הם היו צריכים לוותר על האוטונומיה הקהילתית, כלומר, הם כבר לא יכולו לנהל את הקהילה שלהם באופן נפרד מהציבור הכללי במדינה. אוקיי? תראו את הדוגמה של צרפת. התוצאה של ויתור על האוטונומיה הייתה למעשה ביטול סמכות ההנהגה של הקהילה היהודית. יהודים יכלו להישפט מחוץ לקהילה היהודית, לא הייתה השפעה על החרם כאמצעי כפייה, כי על היהודים שראו עצמם כחלק מהחברה הכללית זה בכלל לא השפיע. אוקיי? דבר נוסף, חלק מהיהודים רצו לפרוש מהקהילה כדי להשתלב באוכלוסייה הכללית. היהודי כפרט רצה להשתלב, לגור איפה שירצה, ללמוד באוניברסיטה, לעבוד בכל מיני מקצועות שלפני כן לא יכול לעבוד בהם. לכן הייתה התרחקות מהקהילה. היא הפכה להיות הרבה פחות משמעותית עבור היהודים. המעמד של הקהילה ושל ההנהגה ירד ביניהם, אוקיי? והייתה עלייה ברמת ההתבוללות של היהודים בחברה הכללית.